אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא האמונה. שיעורנו לרפואת רפאל שמואל בן סימה ולרפואת שי חיים בן חיה רחל לעילוי נשמתה של דניאלי בת אליהו מרדכי. מהי האמונה של האדם? האמונה הזו היא מערכת חשיבה אוטומטית שהאדם לא מטיל בה שום ספק, מה שמעניק לאדם הרגשה של ביטחון. לדוגמה, אדם יכול להאמין שהוא אינטליגנטי, ואז הוא לא מטיל ספק בחוכמה שלו. הוא לא שואל את עצמו האם הוא צודק או טועה, הוא בהכרח צודק, כי הוא מאמין. זוהי מערכת חשיבה אוטומטית שהוא לא מטיל בספק שהוא חכם. התחושה הזו של הביטחון היא זו שגם מייצרת התנהגויות אוטומטיות, מערכות חשיבה אוטומטיות. אם האדם בטוח שהוא צודק, הוא מאמין שהוא צודק, אז הוא לא מחפש את האיזון בינו לבין האחר בקשר ביניהם, אלא איך לנצח, לפעמים לרמוס, כי הוא הצודק והאחר הוא הטועה. וודאי שכך היא האמונה בבורא עולם, מי שעשה עושה ויעשה לכל המעשים. הקדוש ברוך הוא לקח אותנו לעם, ואמר אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. לא מי שברא שמיים וארץ, אלא הוצאתיך מארץ מצרים. למה? אומר הראש, מי שברא שמיים וארץ, זה הקדוש ברוך הוא, אם והיה, וכך היה כתוב אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי שמיים וארץ, היינו אומרים, אכן, רם על כל גויים השם, בורא עולם, בראת העולם, כמה הוא גדול. אבל מניין שהוא עדיין איתנו? התורה היא לא רק כדי להזכיר לנו שיש בורא עולם, אלא גם כדי לומר לנו שהוא איתנו על כל צעד ושעל. ולכן, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, כי ביציאת מצרים עם ישראל הבינו איך ההשגחה היא מדוקדקת. כשיש חושך למצרים, יש אור ליהודים בדיוק באותו זמן. כשיש דם למצרים, יש מים ליהודים בדיוק באותו זמן. אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לא רק להאמין שפעם ברו את העולם, אלא שגם כיום אין שום מקרה, אלא הכל ברצונו, והכל בשליטתו של הקדוש ברוך הוא, שבזה יאמין האדם. שיאמין האדם שעיניו של הקדוש ברוך הוא משוטטות בכל הארץ. וכך אומר בעל הנועם אלימלך, בנועם אלימלך, בפרשת יתרו, תכלית כל התורה להביא את האדם לידי אמונה והכרה בבורא עולם שהוא אדון הכל, והוא לבדו עשה עושה ויעשה לכל המעשים. כעת הוא מנהיג העולם. וכמו שאומר הגאון מווילנה, מופיע בספר משלי, עיקר נתינת התורה לישראל כדי שישימו ביטחונם באשם. ומתי האדם ישתמש באמונה? כשהמציאות לא נראית מתאימה למה שהוא היה רוצה לראות. הוא רוצה לראות אהדה, הוא רוצה לראות הערכה מהציבור, מהאנשים, מהחברה. הוא רוצה לראות שמכבדים אותו, מעריכים אותו על צדקת דרכו, על היושרה שלו, על האמת שלו, על הבחירות הנכונות בחיים שלו. אבל בעולם הזה, עולם מלשון העלם, הדברים האלה נעלמים. כך אומר האור החיים הקדוש בספר בראשית, יוסף נמכר על ידי האחים שלו, והרי אבא שלו שלח לבדוק את שלום אחיו. כך נשלח יוסף לבדוק את שלום האחים. והגמרא מסכת פסחים בדף ח' אומרת, שלוחי מצווה אינה ניזוקים. איך ייתכן שיוסף ניזוק? הרבה תירוצים נאמרו. אומר האור החיים הקדוש, התירוץ הכי פשוט הוא שיוסף לא ניזוק. עד רבה, על ידי המחירה נעשה משנה למלך בכל ארץ מצרים, וזוהי חובת האמונה. לבטוח ששומר מצווה לא ידע דבר רע, וגם אם נדמה לאדם שניזוק, ימשיך להאמין ולראות בעיני האמונה מה שהעיניים הגשמיות לא רואות. ההיגיון אומר, נמכרנו למצרים, אין סיכוי, עבדה התקווה. האמונה אומרת, לקדוש ברוך הוא יש עתיד לא ידוע, לקדוש ברוך הוא יש סיפור שעדיין לא מסופר. אני מנסה להשלים את התמונה לפי ההיגיון שלי, לפי המצב רוח שלי, לפי התסכול שלי, לפי המצב רוח המדוכדך שלי, שכעת נמכרתי למצרים. אני אומר לעצמי שמן הסתם גם מחר מוכרותיים יהיה עבד, ואין סיכוי להינצל. כך אני מרגיש, כך אני בטוח, כך אני בטעות חושב שיהיה. ולכן אני לא יוזם, לא חברותי, לא נחמד, לא נעים. ובכך זוהי נבואה שמגשימה את עצמה. לא בגלל שכך אמור להיות, אלא בגלל שהאדם בלי לשים לב בחר בדרך הזו. האמונה היא שגם אם והיה וקורה דבר רע, זה בהכרח חלק מהטוב. מתי זה יהיה? עוד יום, עוד יומיים, עוד חצי שנה, עוד 22 שנה. אבל זוהי האמונה התמימה שבה האדם הוא לא מכניס ערעורים ומחשבות שמה הוא ייפול, הוא לא יצליח. אלא הוא יודע שהקדוש ברוך הוא כל אמונה ואין עוול, והדרך של להיות בקשר עם ריבונו של עולם בשיא התמימות, זו דרך שבה האדם הוא שמור והוא בטוח, וגם באותם רגעים של משבר ושל קושי, זה רגעים זמניים. וכך אומרים בעלי המוסר והחסידות, רעיון הדר, הגימטריה של המילה אבטח, 20, חוכמה, 73, אבטח וחוכמה, ביחד, 93, זה מניין של אפחד, מי שסומך על חוכמתו, אבטח וחוכמה, הוא בוטח בחוכמתו, אז יש סיבה לפחד. אבל מי שבוטח בהשם, הנה כל ישועתי אבטח, אז לא אפחד. ואומר הגאון רב חיים שמואלביץ, האדם מתנהל בדרך ישרה, האדם מתנהל בדרך של תורה ומצוות, גם כשלא הכל קל, ובכל זאת הוא מקיים תורה ומצוות ומתוך שמחה. יש כאן שכר נהדר. כי אמרו חז"ל, הים ראה וינוס. ראה ארונו של יוסף יורד לים. אמר הקדוש ברוך הוא ינוס, הים מפני הנס, זה יוסף שנאמר עליו, וינוס ויצא החוצה, גם הים יהיה נס מפני יוסף. הרי, שואל הגאון רב חיים שמואלביץ, יוסף כבר קיבל שכר על זה שהוא נמנע מן החטא? אמרו חז"ל, פיו שלא נשק בעבירה ועל פיך אישה כל עמי, גופו שלא נגע בעבירה, הלבישו אותו בגדי שש, צווארו שלא הרכין לעבירה, שמו רבית זהב על צווארו, ידיו שלא נגעו בעבירה, קיבל את טבעת פרעה מידו של פרעה על יד יוסף, רגלו שלא פסעו בעבירה, הרכיבו אותו במרכבת המשנה אשר לפרעה. המחשבות שלא חשבו בעבירה, הוא נקרא אברך, אב בחוכמה ורח בשנים. אם כן, כל איבר מאיבריו של יוסף קיבלו שכר על שלא יתקרב לעבירה. למה? הוא קיבל עוד פעם שכר. שוויינוס ויצא החוצה. הים ראה ויינוס. התשובה היא, אמרו חז"ל, התורה בספר דברים אומרת על הקדוש ברוך הוא, הקל הנאמן. אומרים חז"ל, מה הכוונה הקל הנאמן? בואו ונראה מהי הנאמנות של הקדוש ברוך הוא, נלמד אותה מנאמנות בשר ודם, לפחות כנאמנות בשר ודם. מעשה, ברבי פנחס בן יאיר, היה גר בעיר אחת בדרום, הלכו אנשים להתפרנס שם, היה באדם כמות גדולה של שעורים. הם הפקידו את כמות השעורים אצלו ושכחו, הם הלכו. היה רבי פנחס בן יאיר שם לב שהם שכחו את זה, הוא היה זורע את השעורים, וכך זה גדל יותר ויותר, הוא השביח את השעורים שלהם. אחרי 7 שנים, הלכו אותם החברים לרבי פנחס בן יאיר, הכיר אותם רבי פנחס בן יאיר, ואמר, בואו ותלו את האוצרות שלכם. הם היו בשוק, הם היו בהלם, מה הם קיבלו? הם הניחו אצלו שעורים, חשבו אולי אפשר לדבוע אותו כשומר חינם שהוא פשע בשמירה שלו, אולי חיפשו איזושהי עלילה, לומר, לא הבאת לנו, שמרת לנו, איזו שהיא דרך לסחוט מרבי פנחס בן יאיר מה שהם מאמינים שמגיע להם, מה שהם חושבים שמגיע להם, או שאולי חשבו לסחוט מה שלא מגיע להם, אבל מתוך מרמות יזכו לנסות להתמקד בו ולהוציא ממנו כסף. בין אם נסתכל על אותם אנשים בעין טובה, או נראה אותם בעין רע, בין כך ובין כך, רבי פנחס בן יאיר, מה הוא עשה? הוא שמר, ולא רק שמר, אלא גם השביח את מה ששמר להם. אמר רבי פנחס בן יאיר, בואו ותלו את האוצרות שלכם. מאמונתו של בשר ודם אתה יודע אמונתו של הקדוש ברוך הוא, שנאמן לשלם לישראל שכר המצוות שהן עושים. לנברא אין אפשרות לדעת את מידת האמונה, אמון ונאמנות של הקדוש ברוך הוא בתשלום שכר. זה למעלה מכל השגת אנוש. הנאמנות שאנחנו יכולים לראות אצל בני אדם כמו אצל רבי פנחס בן יאיר, זה רק משל, הנמשל הוא הרבה הרבה יותר גדול, אין סופי, זה הרי ריבונו של עולם. בכל אופן, ממעשה דרבי פנחס בן יאיר למדנו נאמנות מהי. מי שהיה מחזיר מה שקיבל, זה כבר דבר גדול, הוא מחזיר הרבה יותר ממה שהוא התבקש לשמור. כך היא נאמנותו של הקדוש ברוך הוא. כשהוא נותן שכר על מצווה, היות שהשכר לא ניתן במיידי, אלא אחרי זמן. כמו היינו אומרים, זה מעין סובר עוד שבח ועוד שבח. על כל רגע שזה לא ניתן, זה צובר עוד ועוד שבח בשכר. וזה ההבדל בשכר של יוסף. כל מה שקיבל יוסף שכר במיידי שנעשה משנה למלך, זה נשתלם לו מיד. אבל יש עוד שכר. יש שכר על כך שהוא לא עשה אווירה, על זה הוא קיבל שכר בעולם הזה שנעשה משנה למלך. אבל יש דבר נוסף. עצם זה שוויינוס החוצה, הוא ברח מהעבירה, הוא לא קיבל שכר על האופן איך שהוא ברח מן העבירה במיידי. אלא השכר יתעכב עוד יום ועוד יום, עוד חודש, עוד שנה, עשרות שנים, מאות שנים. במשך הזמן השכר התגדל וצמח והשביח עד כדי כך שהשכר של יוסף היה שוויינוס החוצה. הים נקרא לגזרים, 12 גזרים בזכותו של יוסף. מה שקיבל שכר במיידי על כך שלא עשה עבירה, היה פעוד וקל ערך לעומת השכר שקיבל על כך שאיכשהו ברח מהעבירה. וזה הלימוד הגדול. גם כשאדם רואה שמצד אחד הוא מקיים תורה ומצוות, מצד שני לא מקבל במיידי שכר, ובבחינת צדיק ורע לו, אם כן, הקל הנאמן מהמעשה של רבי פנחס בן יאיר נלמד ששכר שלא מקבלים במיידי, אלא כעבור זמן, הוא משביח, הוא נעשה יותר ויותר גדול. ככל שהשכר לא ניתן במיידי, אלא כעבור זמן, כך גם השכר יהיה גדול יותר. הוא לא משתלם במיידי, אלא כעבור זמן, אבל בינתיים הוא משביח. הוא נעשה יותר ויותר ממעשה של רבי פנחס בן יאיר למדנו, וזוהי האמונה. הקל הנאמן, האמונה שהקדוש ברוך הוא נאמן, ואם האדם לא רואה כעת את התוצאה הטובה שהוא מייחל לה, כשהיא תגיע, היא תהיה הרבה יותר טובה ממה שהאמין האדם שיכול להיות. החפץ חיים יעץ וזירז לכל אחד ואחד באיזו מדרגה שיהיה, שיתחזק בעת ההיא בזמן חבלי משיח במידת הביטחון, האמונה, ובזכותה ינצל האדם ממידת הדין. וכך אומר החפץ חיים, לגבי לוט, הוא מסר את נפשו להגן על האורחים שלו, המלאכים. הוא אמר רק לאנשים האלה, אל תעשו דבר, כי על כן באו בצל קורתים. הם בטחו בי שאני יכול להציל אותם מידכם, ואם כן, אם הם בטחו בי, כמו היינו אומרים, אני מחויב להציל אותם. אם הם בטחו בי, אני לוקח עליהם חסות ואחריות. והרי לוט היה אדם שכתוב עליו, הישא לוט מקדם. אמרו חז"ל, הסיע עצמו מקדמונו של עולם. בכל זאת הוא הבין שהוא מחויב להגן ולהציל את מי שסומך עליו. וזה נכתב בתורה כשבח ללוט. אם כן, קל וחומר, בן בנו של קל וחומר. כשיבטח האדם בקדוש ברוך הוא הכל הנאמן, שהוא מקור הרחמים והחמלה, יבטח בו, יעזור לו הקדוש ברוך הוא להינצל מכל רם. ואברהם אבינו, הוא היה ראש למאמינים, הוא נקרא איתן, משכיל לאיתן האזרחי. ולכן בתפילת ימים הנוראים אנחנו אומרים, עוד יזכור לנו אהבת איתן אדוננו. איתן זה אברהם, איתן האזרחי, איתן חוזק, תוקף. אבל מצד שני מצינו שאברהם אבינו אמר על עצמו, ואנוכי עפר ואפר. אז איך הוא איתן האזרחי ואנוכי עפר ואפר? אלא אין סתירה. כי מהי העוצמה של האדם? כשהוא מרגיש את עצמו שהוא עפר ואפר, הוא חסר אונים. אז מאיחן הוא איתן, כי הוא סומך על מישהו תקיף ובעל היכולות, זה הקדוש ברוך הוא. דוד המלך אומר, אנוכי תולד ולא איש, ולכן כתוב בספר שמואל א' פרק למד, והתחזק דוד בהשם אלוקיו. דווקא כשהוא מרגיש שהוא אנוכי עפר ואפר, אני מצד עצמי, מה אני יכול לפעול? מה אני יכול לעשות? בעולם כזה, ברגע אחד יכול האדם לאבד את בריאותו, את ממונו, דברים גרועים מכך. אנוכי עפר ואפר, מה יכול האדם מול העולם הגדול הזה לפעול ולעשות? וימינו כצל עובר, הזמן עובר מהר כל כך. אבל מה יכול האדם לעשות? מאיחן ישאב האדם את המשאב הגדול שלו, את מקור כל הכוחות שלו, את מקור כל הכישרונות שלו, את מקור כל העוצמה שלו, את מקור כל העשייה שלו, מהאמונה. אמונה בבורא עולם. לכן מצד אחד אברהם אבינו, ואנוכי עפר ואפר. מי אני? מה אני? לכשעצמי? עפר ואפר. אבל איתן האזרחי, כשאני מאמין במי שאמר והיה עולם. ובכוח האמונה יכול האדם להגיע גם לניסים גדולים. המשך חוכמה אומר אפילו נס כמו תחיית המתים. כך אומר המשך חוכמה לגבי בנה של האישה השונמית שהחיה אותה אלישה. בהתחלה שלח אלישה את גיחזי המשרת שלו ואמר לו, ושמת משענתי על פני הנער. אומר המשך חוכמה, אלישה הנביא חשב להחיות במשענת שלו את בן השונמית. בזכות זה שאותה משענת הייתה למשענת במדור ובמזונות, היא תחיה את הנער. אבל האמת שלו, עיקר תחיית המתים הייתה בזכות אמונתה התמימה בהשם ובנביא. ולכן גיחזי לא הצליח להחיות. גיחזי לא הצליח. לא הייתה בו האמונה בבורא עולם. אבל האישה השונמית, היא ידעה, הוא אלישע קדוש, ואין משרתו קדוש. רק על ידי אלישע החיה הקדוש ברוך הוא את הנער. היא האמינה בו כנביא השם. היא האמינה באלישע, ולכן אלישע הצליח להחיות, מה שאין כן גיחזי. היות שלא האמינה בו, לא הייתה כאן תחיית המתים. ולפני הנס של תחיית המתים, העמיד אותה הקדוש ברוך הוא בניסיון, לראות את האמונה שלה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא העלים מאלישע שמת הילד. הנביא שלח לשאול בשלומו. וכמו שהפסוק אומר, והשם העלים ממני ולא הגיד לי. ובכל זאת, לא אמרה האישה, אם אלישע לא יודע שהבן מת, אז איך הוא יוכל להציל אותו? אלא היא אמרה, הוא לא יודע שהבן מת, אבל היא התחזקה באמונה בנביא השם, ובזכות האמונה שלה בו, שידד הקדוש ברוך הוא עבורה סדרי בראשית והחיה את המת. ומה לה בסופו של אותו בן, שהחיה השם בזכות אמונתה התמימה של אמו, חבקוק הנביא. הוא העמיד את יסוד האמונה, כמו שאומרת הגמרא מסכת מכות, בחבקוק והעמידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. בכוחה של האמונה לשדד מערכות הטבע, במקרים קיצוניים, גם תחיית המתים. במעשה איש מופיע שהחזון איש אמר, כולם עוברים את מסע החיים בעולם הזה. יש מי שמקבל את מה שיקרה להם מתוך שמחה, ויש מי שמקבל מתוך עצב. בבכי, ונגזר על האדם מה שנגזר. מה יעשה האדם? שיחליט לקבל מה שיהיה בשמחה. ואם יקבל בשמחה, או מה שנגזר יישאר, או אפילו ישתנה לטובה. בין כך ובין כך, כדאי לקבל כל דבר בשמחה. ועל כל אדם נגזר מה שנגזר בצורה מדוקדקת. הנה מצינו, אומר הגאון רב חיים אפרים זייצ'יק. הוא היה רם בישיבת נוברדוק. בספר ואני תפילה, אומר רעיון נהדר. האיסורים של האדם הם מדוקדקים. על ידי בורא עולם אבינו אב הרחמן. המלאכים גילו ללוט שמשחיתים אנחנו את המקום הזה. אומר המדרש, מה שאמרו המלאכים ללוט שאנחנו באנו להשחית את המקום, זה היה חטא. מדוע? מכיוון שלא רצה הקדוש ברוך הוא להודיע על כך שמשחיתים את לוט אלא לאברהם אבינו, לא לאחרים. אבל המלאכים גילו ערב לפני שמשחיתים את סדום ללוט. הם גילו את הסודות ללוט. הם נענשו ונדחו ממחיצתו של הקדוש ברוך הוא 138 שנה. ולכאורה, מה היה בכך שהם גילו את הסוד ללוט? הרי תוך זמן קצר, עוד כמה שעות, כולם ידעו שהעיר סדום נהפכת. למה נענשו בעונש חמור כל כך? אלא, כל צער ופורענות שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם, הכל מדוד, בחשבון מפורט, בחשבון מדוקדק, כחוט השערה. לכן, למרות שנגזר על הרי סדום, להיחרב, להישרף, ואז הצטערו כל יושבי הערים, אבל לא נגזר עליהם, אלא ברגע שזה יקרה, לא לפני, והם, המלאכים, לילה לפני, הם אמרו ללוט, מחר אנחנו נפגע בסדום, אם כן, הצטערו יותר ממה שאמורים להצטער, כבר מהלילה. בשעת מעשה הם ירגישו את האש והגופרית שיורדים מהשמיים. אבל כשמגלים המלאכים את הסוד, אפילו שעה אחת קודם, הם כבר גורמים להוסיף עוצר, אפילו כמלוא נימה, ולכן נענשו במלוא חומר הדין. ולמרות שלעומת השחטת סדום, לכאורה איזה צער זה, הולכים להשחית את סדום, אז אומרים להם כמה שעות לפני כן שזה הולך להגיע. מה יש להשוות את הצער שכל העיר נהרסת, לבין זה שכמה שעות לפני כן הם כבר יודעים על כך, אז הם לא ישנו טוב בלילה, אז הם יהיו מודאגים, עוד כמה שעות לא יהיה מי שיהיה מודאג, לא תהיה עיר ולא יהיו אנשים. אבל היות שהמלאכים הם גילו את הסוד, לפני הזמן הם הוסיפו צער שלא היה אמור להגיע. אם כן סדום, אנשים רעים וחטאים להשם מאוד, הקפיד הקדוש ברוך הוא שלא יסבלו כחוט השערה יותר ממה שנקצב להם. על אחת כמה וכמה, עם קודש, כל יהודי, אם והיה, ורחמנה לצלן, יש קושי ויש איסורים, לא יסבלו כחוט השערה יותר ממה שמגיע להם. אבל אז, לפעמים האדם סובל מקנאה, שנאה, תחרות מחברו. אבל האמונה התאורה היא שאין אדם נוגע במוכן לחברו. אומרת הגמרא במסכת ערכין בדף תדבב, אמר רבי יוחנן, אמר רבי יוסי בן זמרה, כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר. ואנחנו שואלים את עצמנו, מה יש בלשון הרע כאילו כפר בעיקר? הוא דיבר לשון הרע, עשה עבירה חמורה מאוד רחמנא ליצלן. אבל למה כאילו כפר בעיקר? אלא, מה מביא את האדם לספר, לדבר לשון הרע? חיסרון האמונה. האדם מדבר על הזולת, דברים שליליים. הוא פגע, הוא עשה, הוא הכשיל, הוא ביזה. היא ההצלחה בגלל פלוני, בגלל אלמוני. אבל אין בריאה בעולם שיכולה לגרום לנו הפסד. ולכן מי שמספר לשון הרע, כאילו כפר בעיקר, הוא פגע בי, הוא השפיל אותי. הוא זה שאיבד את כספי. כך אומר רבן איש חי על הרעיון של המצורע. המצורע צריך לגלח את כל שערו, כמו שכתוב בפרשת מצורע, והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו. את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו, את כל שערו יגלח. לכאורה, למה? מה הסבר לכך? הרי הוא כבר בדד ישם מחוץ למחנה, מרוחק מכל באי העולם. תמה תמה יקרה. למה אחרי כל זה צריך לגלח את כל שיער גופו שכולם ידעו שמצורע היה? אומר רבן איש חי, המצורע, צרעת, היא באה בגלל אבון לשון הרע. הנגעים באים על אבון לשון הרע, אומרת הגמרם. המניע של האדם לדבר לשון הרע, מאיכן הוא בא? מהמחשבות של האדם, הוא פגע, הוא לקח, הוא העליב, הוא השפיל, הוא ביזה, הוא גרם הפסד בענייני בריאות, בענייני פרנסה, הוא לקח לי. על ידי כך מדבר האדם רע, שמעתם מה הוא עשה לי? ראיתם איך הוא פגע בי? אבל לו חכמו, ישכילו להבין שאין אדם נוגע מהמוכן לחברו אפילו כמלון אימם. אף אחד לא יכול להשיג את גבול רעהו. וכמו שאומרים בעלי המוסר והחסידות, כל החלק של חושן משפט נכתב אלא כנגד היצר הרם. היצר הטוב מבין שהכל משמיים, אין מה להתווכח, אין מה להיאבק. חושן משפט נכתב כנגד היצר הרע. מי שמאמין שזה שלי, מי שמאמין שאני לא אוכל לקבל אם לא, שאני אאבק ואני אלחם. אז מגיע חלק של חושן משפט שמסביר איך מותר, מתי מותר. אם כן, אין אדם נוגע מן המוכן לחברו אפילו כמלוא נימה. כך אומרת הגמרא יומה בדף למד ח'. את זה מרמזים לאדם כשמגלחים את השיער שלו. שערות הראש של האדם נראות כמי ששוכבות זו על גבי זו, כאילו אחת תופסת את מקום חברתם. אבל כשמגלחים את השערות, מתגלה שכל שערה ושערה יונקת את חיותה מגומה נפרדת בראש האדם. אמרו חז"ל, אלמלא, כלומר אם שתי שערות יונקות מגומה אחת, היו מחשיכות מאור עיניו של אדם. השערות, לכל שערה יש גומה נפרדת, ומזה ילמד המצורע. לקחת מוסר השכל, לכל אחד יש גומה נפרדת, לכל אחד יש שורש יניקה בנפרד לפרנסה שלו, לבריאות שלו, לכל מה שהוא צריך, ואין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלוא נימה. הקשר של האדם יהיה עם ריבונו של עולם, ואם חסר משהו, חשבון הנפש יהיה מול ריבונו של עולם. לא פלוני ואלמוני, הוא הגורם לחסרון הפרנסה, וכך יעלה בידו של האדם להתאר. זו האמונה התאורה, שלכל אדם יש את הפרנסה הקצובה שלו. לכל אדם יש את הגומה המיוחדת שממנה הוא שואב את מקור החיות שלו. פעם אחת הגיע בעל עגלה אחד אל החפץ חיים. הוא בכה, הוא אמר, הסוס שהיה איתי מת, ובכך איבדתי את מקור הפרנסה שלי. אמר לו החפץ חיים, באמת יש לך על מה לבכות? הבין אותו אדם, אם אני בוכה על כך שהסוס מת, אין לי יותר את מקור הפרנסה, וגם החפץ חיים אומר שיש על מה לבכות, אז ודאי שיש על מה לבכות. אמר לו החפץ חיים, אתה בוכה על כך שהסוס מת, ואני בוכה על כך שאתה מאמין שהסוס הוא מקור הפרנסה. אחרי שגמרת בדעתך שהסוס הוא המפרנס, הוא המחלקל, אז יש לך לבכות. אם אתה באמת מאמין שהמפרנס הוא הסוס, יש על מה לבכות. אביך שבשמיים הוא המפרנס, הוא הזן מקרני רעמים עד ביצי קינים. הסוס הוא האמצעי, היום הוא חי, מחר הוא מת. הקדוש ברוך הוא ימציא לך מקור אחר, גומה אחרת, מקור חדש של פרנסה. לכן אומר רבן איש חי, המצורע מה הוא עושה? מורידים את כל השיער שלו, שיראה לכל אדם ישנה גומה נפרדת. ויש שאומרים, האדם שהוא סובל מנגע הצרעת, כי הוא דיבר לשון הרע, מה הוא יעשה? הוא מגרד את הצרעת. ברגע הראשון הוא מרגיש שהוא מיטיב עם עצמו, אבל עם הזמן הוא ישים לב שככל שהוא יגרד יותר ויותר, הוא יזיק לעצמו יותר ויותר. ככה מדבר לשון הרע. הוא מרגיש עוצמה, הוא מרגיש כוח, הוא יודע להבחן את האחר, הוא יודע לדבר על האחר, הוא יודע להשמיץ את האחר, הוא יודע לזלזל באחר, הוא מרגיש טוב עם האמרות שלו, עם העוצמות שלו, עם הלשון שלו. אבל ככל שידבר, כך יזיק לעצמו יותר ויותר. ובעיקר שמע החפץ חיים, מי שמדבר לשון הרע, נענש בצרעת, והצרעת של כיום, זוהי הפגיעה בפרנסה. לכן המדבר לשון הרע ככופר בעיקר. ומהו העיקר? בח הבקוק והמידן על אחת, האמונה בבורא עולם. שהוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
אליקאי, נשמה שנסעת בי, שנסעת בי, תהוי אלוהי. אליקאי, נשמה שנסעת בי, שנסעת בי, תהוי אלוהי. ato verosovo ato yitzarto ato no fatto bi ato chamrovi kiyevi ato verosovo ato yitzarto ato no fatto bi ato ato vovosidlit lo mi meni nishomo kolaziro bi yosi loi kolzem man kolz man shani shomo bikir bi cause a man calls man shan show me bikir bi ye ye my day ani lefana kha my day ani lefana kha hashem melekai melekai ya voy sai riboin kolamasi cause a man calls man shan show me bikir bi cause a man call is man shall show my bikir bi ye ye my day ani lefana kha my day ani lefana kha shem melekai melekai avaysa
היום אתה הולך לדרכך, עומד בחלון ומנגב דמעה של נחת, ומבטי עוקב אחר גבך. יוצא אל הדרך, אל דרך חדשה, סבי זיהות זו הדרך שלך, מותיר מאחוריך שובל של הרגשה, יוצא שוב אל דרך חדשה, דרך חדשה. לא שחיכיתי ליום הזה שבו תצעד החוצה, החוצה אל עבר עולמך. כשזה מגיע שוב מרגיש משהו מחלחל בי, האם זו דאגה או גאווה? יוצא אל הדרך, אל דרך חדשה, סבי זיהות זו הדרך שלך, בחוץ צמחות סביב נושבים אחר גבך. יזהיר בן בדרך חדשה, דרך חדשה. תצא שוב אל דרך חדשה, יוצא אל הדרך, אל דרך חדשה, סבי זיהות זו הדרך שלך, מותיר מאחוריך שובל של הרגשה, יוצא שוב אל דרך חדשה, דרך חדשה. יוצא אל הדרך, דרך חדשה, סבי זיהות זו הדרך שלך, בחוץ צמחות סביב נושבים אחר גבך. יזהיר בן דרך חדשה,
כך חיכיתי ליום הזה שבו תשוב הביתה. כמה טוב שבאת חזרה.
Oh, מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת עבודה זרה, דף כף א'. הלכה ראשונה היום דנה בפתיחה לפת, עקום. יש דברים שאינם אסורים מן התורה כלל, אלא שחזל אסרום עלינו כדי להבדיל אותנו מן העמים בתכלית ההבדל, כדי שלא נתערב ונרגיל עצמנו עמהם, ועל ידי כך יימשכו הלבבות ותתקרב דעתם אלו לאלו ויבואו להתחתן עמהם. הלכה שנייה מוסקת בפת עקום. בין האיסורים שאסרו חזל הוא איסור פת עקום, שאסור לאכול פת של נוכרים. הטעם לאיסור זה הוא משום חשש חתנות, שחזל חששו שמתוך אכילת פת העקום יבואו לידי קרבת חתנות עם בנות העקום. איסור אכילת פת עקום הוא גם באופן שאין בפת כל חשש איסורים אחרים, כגון טבל ושביעית, ואף אין חשש שהפת נאפתה בכלים שבלוע בהם טעם נבלות וטרפות ושאר איסורים. אמנם כבר כתבו הפוסקים שגזרת איסור פת עקום גם בעת שגזרו עליה לא נתקבלה לגמרי, וכן יש אופנים מסוימים שמקילים באיסור זה. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.